שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזיני רדיו גלי ישראל. שוב אנחנו כאן ביחד איתכם בדף היומי. הדף היומי היום הוא במסכת סוטה בדף מ"א, ואנחנו נתחיל את הלימוד בדף מ' עמוד ב' בנקודותיים, כשמונה שורות לפני סוף העמוד, כאשר הגמרא מצטטת את מה שראינו במשנה. המשנה עסקה באותם ברכות שהכהן הגדול אומר ביום הכיפורים כאשר הוא קורא בתורה, ושם מצטטת הגמרא, כהן גדול עומד ומקבל וקורא. זאת אומרת, הוא נעמד כאשר הוא מקבל את ספר התורה. מדייקת התורה, הגמרא, סליחה, מכלל שעומד, מכלל דיושב הוא. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שהוא עומד ומקבל, סימן שקודם לכן עד אז ישב. ועל כך שואלת הגמרא, האח מותר לו להישב? והאמר מר, אין ישיבה אין בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד. ועל כך אומר רשי, מלכי בית דוד בכלל, בלבד, אבל לא למלכי בית חשמונאי. וממילא שנאמר, ויבוא המלך דוד, וישב בפני השם, ויאמר, מי אנוכי? אז אם ככה, איך מותר לכהן הגדול לשבת בעזרה, והלא הדבר מותר, רק למלכי בית דוד, להם הותרה הישיבה, כן, כדי להראות להם, מביא רשי, שאין ישיבה בעזרה, אין כבוד שמיים בכך, ואפילו מלכי השרת, אין להם שם ישיבה, אין, אבל רק למלכי בית דוד, שחלק להם המקום כבוד, להראותו שמלכותו שלמה, להראות שמלכותו של דוד שלמה, אבל למישהו אחר, לכהן הגדול, בהמשך נראה גם למלך, אין, הדבר אסור. אומרת הגמרא, התשובה היא כדי אמר רב חיסדא, כמו שרב חיסדא תרץ לגבי ההמשך, שזה הזכרנו, רמזנו המלך, לגבי המלך, שהתשובה היא בעזרת נשים, ועזרת נשים לא נתקדשה כחלק מן העזרה, היא הייתה חול כשאר הביתה, לא ראינו שאפילו שער ניקנור הוא נתקדש, עדיין חולים כדי שהמצוראים יוכלו לעמוד שם ולהכניס את אצבעותיהם. ולהחנמי גם כאן התשובה תהיה שהמדובר הוא שהכהן הגדול יושב וקורא בעזרת הנשים ולא בתוככי הן העזרה. על זה אומרת הגמרא מיטיבי, והאמת היא שיש מי שגורס פה הגאות מערב רנשבוק, גורס שזה לא מיטיבי אלא כדתניא, וזה יהיה עכשיו המקור לזה שהתשובה היא שבעזרת נשים. אומרת גם מיטיבי, והיכן, אין זו ברייתא, והיכן קוראים בו, זאת אומרת, היכן במקדש קוראים בספר תורה, בעזרה. פה מדובר על קריאת המלך בהקהל. רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהר הבית, שנאמר, ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים. ואין, אז אם ככה, אז הנה אנחנו רואים, לפחות לפי שיטת רבנן, אין עלו מה כתוב, איכן קוראים בו בעזרה. רב לזר בן יעקב אומר בהר הבית, שנאמר, בכל אופן, בכל זאת מה אני רואה, שלפי שיטת רבנן, קוראים בהר הבית. איך יושבים? ואמר רב חיסדא, אין, בעזרת נשים. אין, אז זאת אומרת, אותה תשובה שנאמרה פה, אז נאמר גם אצלנו לגבי הכהן הגדול. וקורא אח רימות ואח בעשור, שואלת הגמרא הורמיני, הלא יש לנו משנה במסכת מגילה, שבה כתוב מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה, אז איך יכול להיות שאצלנו מדלג הכהן הגדול מפרשה לפרשה, כמו שאח בעשור לא סמוך לפרשת אח רימות. אומרת הגמרא, אמר אביי לא קשיא, כאן בכדי שיפסוק התורגמן, כאן בכדי שלא יפסוק התורגמן. זאת אומרת, מה שכתוב שלא מדלגים בתורה, הכוונה היא, אם זה לוקח יותר זמן, שהתורגמן קורא את קריאת הפסוק שלו. ואז זה באמת יהיה תירחא דציבורא לחכות, ואז במקרה כזה אסור לדלג. אבל במקרה שזה לא לוקח יותר זמן מאשר קריאת התורגמן, במקרה כזה מותר. שואלת הגמרא, איך אתה אומר כך? והעלקתני למור על המשנה הזאת, אין, נאמר, מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. ועד כמה מדלגים? זאת אומרת, בנביא מותר לדלג. כמה מותר לגלגל, עד כדי שלא יפסוק התורגמן מכלל בתורה, כלל וכלל הוא. זאת אומרת, אם אתה רואה שבנביא, גם שנביא כתוב שמותר, הכוונה היא דווקא כדי שלא יפסוק התורגמן, אז אם כך, בתורה שכתוב שאסור, אז אסור בכלל, אפילו אם לא פוסק התורגמן, אז איך ישבנו ככה? אלא אמר אביי, לא קשה. כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. זאת אומרת, מה שאמרנו שאסור בכלל ללכת ממקום למקום בתורה, זאת הכוונה כאשר מדלגים לעניין אחר, לשני עניינים. אבל כאשר מדובר בעניין אחד, בעניין כזה, מותר לדלג בכדי שלא יפסוק התורגמן. והתניא, אבל זה אומר רש"י בניחותא, לומר זה לא קושייה, אלא זו הוכחה. מדלגים בתורה בעניין אחד, ובנביא בשני עניינים, וכאן וכאן. זאת אומרת, גם במקום שהדילוג מותר, זה רק בכדי שלא יפסוק התורגמן. אז הנה אנחנו רואים שבעניין אחד בתורה מותר לדלג ובתנאי שזה לא יותר משיפסוק התורגמן. ואין מדלגים מנביא לנביא, אסור לדלג מנביא אחד לנביא אחר, זה בלבול וטירוף הדעת. אבל נביא של 12, כולם נחשבים כספר אחד, מדלגים, אבל בתנאי אחד ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו, אין לקרוא למפרע. ממשיכה הגמרא לצטט את דברי המשנה וגולל את התורה. הוא מניחה בחיקו, ואז הוא איננו ממשיך לקרוא מתוך הספר, אלא אומר יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן. שואלת הגמרא, וכל כך למה? למה הוא צריך להודיע את זה? שלא להוציא לה, זה ספר תורה? שהם לא יחשבו שהספר התורה הזה הוא חסר, הוא משובש, ולכן הוא קורא בעל פה. אומרת הגמרא, ובעשור שבחומש הפקודים קורא בעל פה, שואלת הגמרא, ולקריכה לספר ולקריא, מה הבעיה? אז שיגלול את הספר לעשור שבחומש הפקודים בספר במדבר, ויקרא. אומרת הגמרא, אמר אבונה בר יהודה, אמר רב ששת, לפי שאין גוללים ספר תורה בציבור, כיוון שזה מפני כבוד הציבור, הציבור יצטרך לחכות ולהמתין, ולכן לא עושים כך בציבור. שואלת הגמרא, אז יש פתרון אחר, ולהיתי ספר תורה אחרינה ולהיקרא. יביאו ספר תורה אחר ויקראו. אומרת הגמרא, אבונה בר יהודה אמר, משום פגמו של ראשון, יביאו ספר אחר, עלולים לחשוב שהספר הראשון פסול. רבי שמעון מלקיש אמר, לפי שאין מברכים ברכה שאינה צריכה. אם עכשיו יביאו ספר אחר, יצטרכו לקרוא לברך ברכה נוספת, וזה מפני גזירה מפני הנכנסים והיוצאים. אז מאלה זו ברכה שאינה צריכה, לא ברכה לבטלה, אבל לגרום לברכה נוספת, זו ברכה שאינה צריכה, לכן לא קוראים ולא מביאים ספר נוסף. שואלת הגמרא, ומחשינה נפגמה, האומנם אנחנו חוששים לדבר הזה, שאנשים יחששו או יחשבו שספר התורה פגום? ואמר רבי יצחק נפחא, ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, כמו השנה ממש בשבת הקרובה. הנה ראש חודש טבת יכול להיות בשבת, מביא שלוש תורות, כלומר שלושה ספרי תורה. קורא אחת מעניינו של יום, קרי פרשת השבוע של אותה השבת, אחת של ראש חודש ואחת בשל חנוכה. אז הנה אנחנו רואים שלא חוששים לפגם של הספר האחד ומביאים ספר נוסף. אומרת הגמרא, תלת הגברה ותלת הספרי ליקה פגמה. זאת אומרת, כאשר מדובר בשלוש עניות שונות, בשלושה ספרים שונים, בזה אין את החשש לפגם. לעומת זאת, חד גברה בתרי ספרי, בתור עם אדם אחד, והוא קורא בשני מקומות שונים, בזה איקה פגמה שיחששו הרואים שהספר הזה הוא פסול. אומרת הגמרא משלימה, מברך עליה שמונה ברכות, למור הכהן הגדול מברך, ומה עם הברכות? תנו רבנן, על התורה, זו הברכה הרגילה, כדרך שמברכים בבית הכנסת, אשר נתן לנו תורת אמת, על העבודה ועל ההודעה ועל מחילת אבון כתגנם, על המקדש בפני עצמו ועל הכהנים בפני עצמם ועל ישראל בפני עצמם ועל ירושלים בפני עצמם. ואז והשאר תפילה. ואז באה הגמרא המפרשת, מה זאת אומרת? מה הכוונה כשאומרים והשאר תפילה? אין? אומרת הגמרא, תנו רבנן, זו ברכה שיש בה תפילה, תחינה, חינה ובקשה, שעמך ישראל צריכים להיוושע, והוא חותם בשומע תפילה. מכאן ואילך כל אחד ואחד מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בו, וכל כך למה? כדי להראות חזותו ברבים. יש עניין להראות את יופיו של ספר התורה ברבים. רש"י מאיר על כך הערה, אך באמת ייתכן שכל אחד מביא את ספר התורה מביתו, האין בזה איסור טלטול מרשות לרשות, ועל כך הוא מביא שני הסברים. האחד, שאולי זה כמאן דאמר, מי שסובר אין עירוב והוצאה ליום הכיפורים, או שבית ירושלים דלתותיה נעולות בלילה ומערבים את כולה, ממילא אין בעיה של איסור של טלטול מרשות לרשות. המשנה הבאה עוסקת וגם היא בדבר שנאמר בלשון הקודש, וזו מצוות הקהל, קריאתו של המלך הן לכל העם, אנשים ונשים והטף, במוצאי שנת השמיטה. אומרת המשנה כך, פרשת המלך כיצד? במוצאי יום טוב הראשון של חג, הן קרי חג הסוכות, בשמיני, הגמרא תשאל על זה ותענה שלא הכוונה בשמיני עצרת, אלא בשנה השמינית. במוצאי שביעית אחרי סוף השמיטה, עושים בימה של עץ בעזרה. אין, למרות שאסור לבנות בניין של עץ בעזרה, כמה תשובות בפשטות, כיוון שזה איננו בניין של קבע, אין, הדבר הזה הוא מותר, או בגלל שזה נעשה בעזרת נשים, שוב אין בזה איסור. עושים בימה של עץ בעזרה, והוא יושב עליה, שנאמר מקץ 7 שנים, במועד חולי שנת השמיטה. חזן הכנסת, הלא השמש, נוטל את ספר התורה, אין, ונותנה לראש הכנסת. אין, וראש הכנסת נותנה לסגן, והסגן נותנה לכהן גדול. אין, כמו שראינו, אין כבר בנתינה לכהן הגדול. וכהן גדול נותנה למלך. והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. זאת אומרת, למרות שבדרך כלל עומדים בקריאת התורה, המלך מפני כבודו יושב. אגריפס המלך, שתכף נראה מה בדיוק היה זרעו של אגריפס, רש"י על כל פנים אומר, הוא זה שנחרב בית המקדש בימיו, אז אגריפס עמד וקיבל וקרא עומד, למרות שיכול לשבת, ושיבחו חכמים, וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נוכרי, זלגו עיניו דמעות, כיוון שהוא חשב שיפסלו אותו מן המלכות. אמרו לו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה, בהמשך לפרט כזה יותר, אבל פה רש"י אומר שאחינו אתה, מכיוון שאימו הייתה מישראל, ממילא היה יהודי. אנחנו נראה בהמשך עוד התייחסות לזה. וקורא מתחילת אלה הדברים עד שמה. לאחר, וקורא את שמה, ואז הוא מדלג להויה עם שמוע, משם לדלג לעשר תעשר, משם מדלג לכיתה לילה, תחלה לעשר, ולפרשת המלך. אין? ולאחר מכן, כללות לברכות וכללות, עד שגומר כל הפרשה. עכשיו, אותם ברכות שראינו קודם, שהכהן הגדול מברך אותם, אותם 8 ברכות, גם המלך מברך אותם, אלא שנותן של רגלים, במקום מחילת אבון. זאת אומרת, המלך אומר במקום של רגלים, דהיינו אומר רש"י, מקדש ישראל והזמנים, במקום הברכה של מחילת האבון ביום הכיפורים. הגמרא חוזרת למינוח או לתזמון שהמשנה אומרת, הן והיא שהדבר הוא במוצאי יום טוב הראשון של חג, בשמיני. שואלת הגמרא, בשמיני סל כדת, הרי יכול בשמיני, כתוב במוצאי יום טוב הראשון. אלא אם אומרת הגמרא בשמינית, הכוונה היא בשנה השמינית ולא ליום השמיני, שמיני עצרת. עכשיו, בתורה כתוב מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. בשביל מה צריך את כל הפירוט הזה? שואלת הגמרא, כל הנה למה לי? אומרת הגמרא, צריך. די כתב רחמנה מקץ, אם הייתי חושב מקץ 7 שנים, ולא למועד שנת השמיטה, אבל מן המאשתא, הייתי חושב שמיד עם קבלת הצו בשנה ה-40, יתחילו למנות, ולמרות שבעצם שמיטה עוד לא התחילה לנהוג. לכן כתוב, אף עד כף זה לא מתרע משמיטה. לכן כתב רחמנה שמיטה, למועד שנת השמיטה. והיא כתב רחמנה שמיטה, בלי לכתוב במועד חג הסוכות, הווה אמינא בסוף שמיטה. הייתי חושב שהכוונה היא לפני ראש השנה של השנה השמינית, זה מקץ. לכן כתב הכוונה במועד, ואילו בסוף השנה אין מועד. ואי כתב במועד, בלי לכתוב חג הסוכות, הווה אמינא מרישתא. הייתי חושב שהמועד שמדובר בו הוא ראש השנה, לכן כתב רחמנא בחג הסוכות. ואי כתב בחג הסוכות, הווה אמינא ביום טוב האחרון, הייתי חושב אפילו בשמיני עצרת. כתב רחמנא בבוא כל ישראל, ומילא בהתחלת דמועד, ולכן במוצאי יום טוב הראשון. חזן הכנסת נותן ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, כך ראינו במשנה, וכך הלאה עד שמגיעים אל המלך. אומרת הגמרא את אותו דיון שכבר ראית קודם לגבי הכהן גדול, שמעת מן החולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, הנה אנחנו מכבדים בהתחלה את ראש הכנסת, ואנחנו מכבדים את הסגן, למרות את הכהן הגדול, למרות שפה נמצא המלך. אומרת הגמרא, אמר רבי, זה אין מפה שום ראיה, כולה משום כבודו עוד המלך. אנחנו מעבירים כדי להראות כמה דרגות צריכים לעבור עד אשר מגיע ספר התורה אל המלך. והמלך עומד ומקבל וקורא ויושב. אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא, עומד. אומרת הגמרא, עומד מכלל ויושב. סימן שעד אז היה המלך יושב. שואלת הגמרא, והמרמר, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. ופה אומר רש"י, מלכי בית דוד ולא למלכי בית חשמונאי, שנאמר ויבוא המלך דוד וישב לפני השם ויאמר וכו'. אז אם כן, איך מותר לשבת? אומרת הגמרא, כדי אמר רב חיסדא, ופה המקור לכך, בעזרת נשים, החנמי בעזרת נשים, ומילא לכן היה מותר לשבת. ושימחו חכמים על כך שמה, אין, על זה שהוא קרא בעמידה, אומרת הגמרא, שימחו מכלל דשפיר עבד, סימן שהוא נהג כהוגן בזה שהוא עמד. שואת הגמרא, אמנם כך, ולא אמר רבה שאפילו למנד אמר נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, שנאמר, סום תשים עליך מלך, שתה אימתו עליך, אז איך המלך מבטר על כבודו? אומרת גם מצווה שאני, גם למלך מותר לוותר, כאשר המדובר הוא לכבודה של מצווה. וכשהגיעו ללא תוכל לתת עליך, וזלגו עיניו של אגריפס דמעות, אמרו לו, אחינו אתה, אחינו אתה. על זה אומרת הגמרא, שהיה מי שנתן ביקורת נוקבת על ההתנהגות הזאת. תנא משמיד רבי נתן. באותה שעה, כשאמרו, אחינו אתה, נתחייבו שונאי ישראל. וזה כמובן לשון סגי נאור. הכוונה היא נתחייבו ישראל כליה על שהחניפו לו לאגריפס. ולמה? אין? אז אומר רש"י, אין? למה בעצם, מה הייתה הבעיה? כי למרות שאימו מישראל לא ראוי למלכות, כיוון שהיה עבד וזילה מילתה. כך אומר רש"י, אין שזוהי הסיבה. לעומת זאת, התוספות איננו מסכים, והתוספות אומר שגם אם אמנם אימו הייתה מישראל, ובזה הוא קשר לכל השררות האחרות, זה דווקא לשררות אחרות. אבל למלכות צריך שיהיה גם אביו מישראל וגם אמו מישראל. הן, ולכן הן, הם לא נהגו והיו ראויים כליה. הרמב״ם סבור שבאמת אמו של אגריפס לא הייתה מישראל. אז איך הם אמרו, אחינו אתה, אחינו אתה? כל זה משום שלום מלכות, כך סובר הרמב״ם. על כל פנים, אז רבי נתן ביקר מאוד. אמר רב שמעון מחלפתא, מיום שגבר אגרופה של חנופה, הכוח של החנופה שהחניפו לאגריפס, נתעוותו הדינים, כי הדיינים עכשיו מחליפים לבעלי הדין, ונתקלקלו המעשים, כמו שגדולי הדור רואים את עוברי האווירה, והם מתחלפים אליהם, הם לא מוכים. ואין אדם יכול לומר לחברו, מעשי גדולים ממעשיך. ולמה? כי בגלל המצב הזה שלא מיחו בעוברי עבירה, היו כל כך הרבה עד שכמעט כולם עוברי עבירה, אז אף אדם לא יכול לומר לחברו שהוא טוב ממנו. ממשיכה הגמרא שוב, אין, והפעם דווקא הסתייגות, אין, שפעמים מותר להחניף. דרש רבי יהודה בר מערבה, ויתם רב שמעון, יש אומרים שזה רב שמעון מפסי, מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, שנאמר לא ייקרא עוד לנבל נדיב ולחילה לא יאמר שואה, זאת אומרת לעתיד לעבור לא תהיה חנופה, מכלל דבעולם הזה שערי. רב שמעון לקיש אמר מהכה, מזה שיעקב אומר לעשיו, על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים, ותרצני. אז זו אמירה שיש בה חנופה. אומרת הגמרא, הדעה הזאת רב שמעון לקיש, חלוקה על רבי לוי. כי רבי לוי אומר, אין פה חנופה. ואמר רבי לוי, משל של יעקב ועשיו למה הדבר דומה? לאדם שזימן את חברו. זאת אומרת, אדם הזמין את חברו לסעודה והכיר בו, פתאום האורח רואה שהוא מבקש להורגו. אמר לו, טעם תבשיל זה שאני טועם, כטעמו של תבשיל שטעמתי בבית המלך. זאת אומרת, הוא אומר לו בכוונה, תדע לך, זה טעים כמו התבשיל שאכלתי בבית המלך. אותו אחד ששמע, אמר, אוי ואבוי, ידע במלכה, הוא מקורב למחות, מסתפף ולא קטיל לי. אז הוא פחד ולא הרגו, אז גם כאן, יעקב אומר לו לעשיו את זה, כדי שידע שהוא רואה מלאכים, וממילא ייזהר ממנו ולא יעשה לו רע. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה, מביאה אף לעולם, כעס לעולם. שנאמר, חנפי לב ישימו אף, ולא עוד, אלא שאין תפילתו נשמעת. שנאמר, לא ישבעו, כי אסרם. זאת אומרת, כשיבוא עליהם ייסורים, השבעה לא תעזור, ואני אעניש אותם. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה, אפילו עוברים שבמאימה מקללים אותו. שנאמר, אומר לרשע, צדיק אתה, עקבוהו עמים, יזעמוהו לאומים. ואין קוב אלא כללה, כמו שכתוב אצל בלעם, מה עקוב לא כבו אל, ואין לאום אלא עוברים, שנאמר, ולאום מלאום תיאמץ. עוד, אין? ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנום, שאמר, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, ומה כתיב אחריו? לכן באכול קש, לשון אש, וחשש להווה ירפה. אז ממילא, הנה אנחנו רואים שהעונש שלהם, של החנפנים, הוא האש של הגיהנום. עד כאן דברינו לדף יומי ראשון לשבוע זה. נשוב ונהיה מכם בעזרת השם כאן, גם מחר לדף יומי נוסף. ובינתיים, בוקר טוב, יום נעים, שבוע טוב וחנוכה שמח.